אנחנו בעמוד ט, פסקה י"א. זאת הפסקה, אפשר לומר אולי, הכי חשובה בכל הכוזרי, במיוחד במאמר ראשון. בסדר? זו הפסקה שהיא גם מבדילה את רבי יהודה הלוי מהרמב״ם, עליה בנוי כל הגישה של ספר הכוזרי, אולי אפילו כל האמונה שלנו, כל תחילת האמונה שלנו מתחילה מהפסקה הזאת, פסקה י"א. פסקה מאוד חשובה שצריך להבין באמת את המהלך פה שהוא אומר, וזה תחילת המפגש של הכוזרי עם היהדות. זה הבסיס שעליו הכוזרי בונה את כל היהדות. עמוד ט, פסקה י"א. אמר לו החבר, כן, זה הדבר הראשון שאנחנו פוגשים אצל החבר, אצל מי שמייצג את היהדות. אז בואו נראה. י"א, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים במצרים. אני אקרא את כל הפסקה, אחרי זה נחזור. וחלקלם במדבר, והנחילם את ארץ כנען, אחרי אשר הבירם את הים ואת הירדן ממופתים רבים, אשר שלח עליהם את משה בתורתו, ואחריו אלפי נביאים, שכולם קראו אל תורתו ביעדם, שכר טוב לכל שומרה ועונש לכל עובר עליה. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת, והדברים ארוכים. בסדר? זה, כמו שאמרנו, הפתיחה לכל הדברים של כל הספר הזה, שלפני זה על מה דיברנו? דיברנו על הנוצרי, דיברנו על המוסלמי, דיברנו על פילוסוף. עכשיו אנחנו ממש נכנסים ללב של הספר, שבו הוא מציג את עיקרי אמונת ישראל. על מה בנויה האמונה של עם ישראל? איזה דבר לא מוזכר פה? קראתי פה את פסקה שלמה. בכלל, דרכי לימוד. אנחנו לומדים גמרא הרבה. אחד הדרכים שלומדים גמרא זה לדעת, כשאתה מסתכל על איזשהו קטע, להבין מה לא כתוב פה. כשאתה מבין מה לא כתוב, אתה מבין מה הוא רוצה להגיד לך. כי הוא סינן, הוא נטרל משהו. מה הוא הוריד פה?
תורה, לא?
לא, הוציא ישראל ממצרים. באותו מופתים, כלם הוא ידבר.
גם הנוצרי יכול להגיד בלי
כתוב. כתוב, שלח משה בתורתו, כתוב.
מה?
מה לא מוזכר פה, מה?
הנוצרי יכול להגיד את התשובה פסקה בדיוק על הדבר.
נכון, הוא אמר, דרך אגב הוא אמר. יותר המוסלמי אמר את זה. תסתכלו בפסקה ט',
הנוצרי אומר בדיוק את הפסקה, ואחר כך הוא ממשיך, ואחר כך הוא כעס עליהם.
נכון.
בית המקדש.
נכון. בית המקדש לא מוזכר פה. נכון, בית המקדש לא מוזכר פה. המשכן גם לא מוזכר פה. אבל זה סעיף. כאילו, משהו שחשוב, לא... גם אתם צודקים, בית המקדש גם מאוד חשוב. מה? בריאת העולם. כלומר, זה הדבר שהוא דילג עליו, ואם אנחנו פותחים את הרמב״ם, אנחנו רואים שהרמב״ם בונה את הכל על בריאת העולם. הוא מתחיל מזה, הלכות יסודי תורה, מי שלומד, אלוהים הוא זה שהמציא את כל המציאות. הוא זה שיצר את כל המציאות. רבי יהודה הלוי פותח במקום אחר לגמרי. הוא פותח לא מבריאת העולם, כלומר, מזה שאלוהים ברא את העולם, אלא מהיחס שלי אליו. איך הוא אומר? אני מאמין במי? באלוהי אברהם, יצחק ויעקב.
סברו על זה שאנחנו לומדים את זה כבר.
מה, איך?
סברו על זה
כבר. הוא שמח על זה שאתה כבר יודע שהיה בריאת העולם.
הייתי אצל הרב
עינר. אתה יודע גם שהיה אברהם, יצחק ויעקב.
לא, הייתי אצל הרב עינר. שמה, כן. הוא אומר שהכוזרי מסביר על דבר ש... רק מי שמאמין בקדוש ברוך הוא לומד כוזרי. הוא לא בונה את זה, הוא לא בונה את היסודות כבר של התחילה. כאילו מי שיש לו כבר יסודות יכול ללמוד את זה.
אז אני רוצה להסביר, אם הבנתי אותך נכון, אני אסביר מה שאתה אומר. אני לא מסכים שהכוזרי מדבר אל מישהו שהוא כבר מאמין, כי הוא מדבר פה אל הכוזרי, הוא מדבר אל גוי. הוא לא מדבר, לא רק שלא מדבר אצל יהודי, אל יהודי שהוא לא מאמין, הוא מדבר אפילו לגוי שהוא בכלל לא נמצא בתוך עם ישראל. עכשיו, ההבדל בין הרמב״ם, שמדבר על בריאת העולם ומדגיש כל הזמן את בריאת העולם, לבין רבי יהודה הלוי, שמדגיש את יציאת מצרים, זה המוקד של הפסקה כאן, יציאת מצרים ומה שמסביבה, קצת לפניה, קצת אחריה, בגלל שרבי יהודה הלוי בא ואומר, אף אחד לא היה בבריאת העולם. אף אחד. אפילו לא האדם הראשון לא היה בבריאת, לא היו בבריאת העולם. ולכן אני לא יכול לבנות אמונה על משהו שאני לא מחובר אליו. כי הגדרנו את המילה אמונה, אמרנו מפירוש המילה אמונה זה חיבור. חיבור שלך לאלוהים. עכשיו, אתה לא יכול לבנות אמונה על משהו שהוא לא נמצא בך. אני מתחיל את האמונה באלוהים מאיפה? מאלוהי שבתוכי. מה זה האלוהי שבתוכי? עם ישראל. אברהם, יצחק ויעקב. אברהם, יצחק ויעקב זה מה שנמצא בתוכי. אני, הגנים שלי, הבשר והדם שלי זה אברהם, יצחק ויעקב. אני הבן של אותם אבות. ומבחינתי, ההיכרות שלי עם אלוהים מתחילה מאיפה? לא מבריאת העולם. אני לא הייתי שם. אלא מאיפה? מהאלוהי שבתוכי. כלומר, מאברהם, יצחק ויעקב שבי, המידות שהאבות הורישו לנו. שהם הגילו האלוהי שנמצא בנו. אתה רוצה להכיר את עם ישראל? בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. שזה גילוי של האבות. עכשיו, זה הדבר הראשוני שמחביר אותי לאלוהים. לעומת זאת הרמב״ם לא. הרמב״ם בא בגישה פילוסופית. הרמב״ם בא ואומר, אני מדבר על בריאת העולם. זה הדבר שהכי מרתק אותי, הכי, זה הנקודה הראשונית של המפגש בין אלוהים לבין עולם. זה המפגש בין אלוהים לבין הבריאה, המפגש הראשוני. ולכן אני מתחיל את כל האמונה שלי משם. דרך אגב, יש הוכחה לכוזרי מעשרת הדיברות. מה הוכחה של הכוזרי מעשרת הדיברות? יפה. אנוכי השם אלוהיך לא כתוב אשר בראתי את העולם, אלא מה קדוש שהוציא אותך מארץ מצרים. ומי כותב את זה? לא זוכר. אבל אחד הפרשנים שם אומר, נדמה לי זה הרמב"ן, או שאולי הכוזרי עצמו אפילו יגיד את זה בהמשך, אני לא זוכר. כנראה זה הרמב"ן אומר את הפירוש הזה, אבל בכל מקרה, הבית מדרש, יש...
פעם אמרנו, אני עושה את השכל לדור אחר, לא? כאילו,
כן, כן, כן.
אז איך זה אומר, איך הוא מסתדר עם זה שבשכל אי אפשר להסביר את ה...
נכון. הרמב"ם, אל תשכחו, הרמב"ם מדבר לציבור מסוים. הרמב"ם מדבר לציבור שהוא טועה, שהוא מבולבל. מורה ספר מורה נבוכים נכתב על הרקע הזה. הוא נכתב, הרמב״ם נכתב על הרקע של עולם שנשטף בגלים של פילוסופיה. אריסטו וכל מי שבאו אחריו, פילוסופים הערבים שאיבן רושד וכל אלה שהרמב״ם מזכיר אותם. והוא מדבר בלשון שלהם. והתפקיד של הרמב״ם לנסות להשתמש כמו דוד, שלוקח את החרב של גוליאת ומשתמש בחרב של גוליאת בשביל להרוג את גוליאת. כלומר, הוא משתמש בשכל, בראיות, בתבניות החשיבה הפילוסופיות, בשביל לבוא ולהילחם באותם מחשבות שהתרוצצו אז בעולם.
איך הוא יכול להכניס כסיומרי שלה את בריאת העולם?
מכיוון שהרמב״ם בא ואומר, אני מתחיל מהשכל, אני לא מתחיל מהאמונה.
בדיוק, בשכל אנחנו לא יכולים להבין את בריאת העולם.
נכון, אבל אנחנו כן יכולים לדבר על זה. לדבר על זה, לעסוק בזה, אתה יכול להסיק. אבל להאמין בגלל זה, זה לא. כלומר, אתה לא מאמין בגלל בריאת העולם. כי אתה לא מחובר לשם, אתה לא היית שם. זה לא נקודה שנמצאת אצלך. אבל לדבר על זה בשכל? אין בעיה. אמרנו, הפילוסוף יכול לשבת בחדר סגור ולדבר על הגלגלים שבשמיים. לדבר על השכל הפועל, לדבר על דברים שהוא בכלל לא ראה ולא יראה אותם. ולא יודע מה קורה איתם. זה בשכל. באמונה אין דבר כזה. באמונה אתה מתחיל מאיזושהי נקודה שכבר יש לך. נקודה שאתה מחובר אליה. ולכן אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב.
גם בכוזרית, אני חושב שכן, כאילו, אנחנו יושבים בעולם הזה, אז כן קשורים לזה. משהו של השניים, העילה והלו ש... מישהו כאילו עשה את מה שאנחנו נמצאים בו.
כן, נכון. אבל איך אני מתחבר למי שברא את זה? כלומר, איך אני יודע על בריאת העולם? בגלל שמי שהוציא אותי ממצרים, הוא סיפר לי שהוא גם זה שברא את העולם. לא.
ברור שמישהו ברא את זה, לא יכול להיות אחרת.
אתם נראה את זה המשך במלך הודו. כלומר, יש את מלך הודו, חי ברחק אלפי קילומטרים, אני לא יודע מי הוא, לא יודע מה הוא. אני יכול לתאר לי את עצמו, לתאר אותו. לחשוב שהוא יש לו כזה, והוא כזה, יש לו בגיד כזה, יש לו כתר כזה, אני לא יודע מה. כל זמן שהוא לא בא אליי, הוא שולח לי את השליחים שלו, שמסבירים לי ומספרים לי על כך שהוא כזה וכזה, אני יכול לדבר מכאן עד לא יודע חדשה, ולא יצא, זה סתם דמיונות. רק כשהוא בא ומדבר איתי, או שולח שליחים, דיינו, מתן תורה, רק אז אני יכול לדעת שזה ששלח לי את השליחים, הוא גם זה שעשה דברים אחרים. כלומר, החיבור שלי לבריאת העולם, מאיפה הוא מתחיל? מההתגלות של מעמד הר סיני. ובסוגריים, אני רוצה להגיד עוד פעם, שלכולנו היום צריך לדעת, מעמד הר סיני זה לא אירוע היסטורי של פעם. מעמד הר סיני זה אירוע שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לחוות אותו. צריך להגיע למעמד הר סיני שלו. למפגש שלו עם התורה, עם דבר האלוהים, שנותן לו איזושהי הערה על כל החיים. שפתאום כל החיים פתאום מוסברים לו בצורה אחרת.
הידיעה זה שאתה כל הזמן בסוג של מעמד הר סיני?
הלוואי, אבל אתה לא, אדם לא חי, אין כמעט אף אחד שחי במתח כזה. הלוואי שלכולם שנזכה להיות נקודה בחיים, איזושהי פינה שבה אדם מתרומם, פתאום יש לו איזושהי הערה, פתאום נופל לו הסימון, וכל מה שהוא לומד, כל מה שהוא התקדם, כל מה שהוא התגלגל עד עכשיו, פתאום מקבל צורה אחרת וגם משתנה אצלו. אנחנו שומעים פה המון שיעורים.
אתה מגיע לזה מתישהו, מתוך לימוד תורה שזה...
כן, כן, צריך לימוד תורה ותפילה.
אדם מגיע למצב
הזה, הוא חייב להגיע למצב הזה. אם הוא לא מגיע למצב הזה, אז הוא בבעיה, הוא נמצא בהסתר. הוא לא מחובר באמת לאלוהים. חייב שיהיה לך חיבור לאלוהים. אז חסידים של ברסלב גם עושים התבודדות. חסידים של חב"ד, הם לומדים טניה, לומדים חוכמה בינה דעת, התוועדויות עושים. יש כל קהילה וקהילה, יש לה את הדרכים המיוחדים שלה, לנסות להגיע להתגלות הזאת. אבל כל איזה אמצעים להגיע להתגלות. הדרך המרכזית כמובן היא לימוד התורה. היא המפגש שלנו, אבל גם לימוד התורה צריך לדעת שזה הולך ומתאסף ומתאסף ומתאסף, ויש איזושהי נקודה פתאום שהכל קורס לתוך הלב. ולפני זה הכל נשאר בחוץ. אני ישבתי פה בצד, בשיעור של הרב אביחיל, מאוד נהניתי היום מהשיעור. מאוד מאוד נהניתי, שיעור בנוי, מסודר, מעמיק, גם תופס נקודות של אמת שחשובות לנו, אבל אמרתי לעצמי, האם היום אכלנו ארוחת ערב? זה היה שונה מארוחת ערב של אתמול? אצלי לפחות לא. אז מה, אז כל השיעור הזה היה סתם, נזרח לפח? בוקר שיעור יפה? לא, אני לא חושב. למה? מכיוון שזה תהליך. זה לא קורה בבום. זה לא קורה בבת אחת, שנייה אחת, בום, זה קורה. אלא יש את ההכנה. יש שיעור ועוד שיעור ותפילה, ואתה מדבר עם החבותה, ואתה פתאום, אני לא יודע מה, ההורים שלך אמרו לך משהו מסוים, ופתאום פגשת איזה משהו, ופתאום לא יודע מה, ישנת, והתעוררת, פתאום מסתכל אחרת לגמרי על הדברים, וכל זה מתאסף, 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 ואז יש איזושהי נקודה שכל הדברים האלה פתאום מקבלים משמעות. פתאום הם מקבלים את העוצמה של המפגש עם אלוהים. אז אני אומר עוד פעם, זה עניין של זמן. לא רק זמן, זמן זה גם דברים שאתה עושה בתוך כדי. וצריך לתת סבלנות, צריך לחכות. אבל זה קורה. זה קורה ואתה מגיע לזה, וזה נקודת האמונה, הנקודה שבה כל המעשים, כל התפילות, כל הלימודים, כל מה שאתה עושה, הם פתאום מקבלים את המשמעות, הם מקבלים נפח. עד עכשיו הם פלסטיקים, הם כאילו
מתבלבלים. זה משפיע על בן אדם ישר?
זה אדם גדול, זה אדם מאוד רגיש. אדם שמשפיע עליו ישר זה אדם מאוד רגיש, בדרך כלל זה בנות. תסתכל באולפנה, הבנות באולפנה מגיעות לרמות רוחניות הרבה יותר מהר מבנים. בגלל שהן מכוונות לרצון השם, כלומר יש להם את הרגישות הזאת. הם לא מנותקים מעצמם. בן הוא קצת מנותק מעצמו. בגלל שאנחנו מנותקים מעצמנו, יש לנו את השכל, שהוא המוקד שלנו, ויש לנו את שאר הרגשות. ובדרך כלל זה שני דברים שמודבקים אחד לשני. ואצל הבנות זה אחד.
רגש.
הרגש שולט. וברגע שהרגש שולט, אז הכל מתחבר אוטומטית. בגלל זה גם אסור להם להתחתן עם שני בנים. ברגע שהן מיוחדות לגבר אחד, אז הן לא יכולות להתחבר לעוד גבר. אצל הבנים, בגלל החולשה שלהם, בגלל השטחיות שלהם, בגלל שהם, כל דבר שהם פוגשים אותו, הם פוגשים אותו מבחינה שטחית, והם לא מעמיקים בו, כמו שאמרתי מקודם, אז הוא יכול להתחתן עם כמה בנות. כי כל קשר שלו עם כל בת ובת הוא כזה שטחי, שלא תופס לו את כל האישיות. אז הוא יכול להתחתן עם עוד בחורה, ועוד בחורה, ועוד בחורה, כי הוא באמת לא מחובר אליה לגמרי. אישה כשהיא מחוברת לבן, היא מחוברת לו לגמרי. אין לה שום דבר שנשאר בחוץ. אצל הגבר תמיד יש דברים שנשארים בחוץ, וזה יגיד סכנה, שבגלל שלך דברים שנשארים בחוץ, אז אתה צריך להיזהר שלא תטור אוכל לבחרים ואחרי עיניכם. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שיש לבת קשר עם הקדוש ברוך הוא, הוא טוטלי. הוא מלא. לא לכולם יש קשר כזה. לא לכולם מגיעות לרמה כזאת. אבל יחסית לגבר באותה מדרגה, באותו צבע, היא מגיעה לקשר טוטלי. זה מה שנקרא בעברית שעשני כרצונו. היא מכוונת לרצון השם. ויש גם בנים כאלה. זה לא עניין של גבר או נקבה, למרות שזאת החלוקה בדרך כלל, אבל יש גם בנים שהם יותר רגישים. יש להם יותר עדינות. לא עדינות פיזית, עדינות נפשית. ואז הדברים שהם לומדים, הם בונים אצלם את התהליך בצורה מהירה יותר.
וזה לא מסוכן.
זה לא מסוכן, זה טוב מאוד. הסכנה היא קפיצה של מדרגה. אם נגיד בן אדם קופץ במדרגה גבוהה, למרות שהוא עדיין חי בג'יפה, עדיין חי במקום לא טוב, זה מסוכן ויכול להתרסק. אבל אם הוא כולו נמצא שם והוא מתעלה והוא זה מצוין. אדובה, זה דבר אידיאלי. דבר מצוין. צריך לזהר באמת לא לקפוץ מדרגות, לא לדלג מעל שלבים. כלומר שברגע שאתה מדלג מעל שרבים, הגוף תובע את שלו. אתה פתאום מתנהג כמו אדם שנמצא מדרגה מאוד גבוהה, אתה הולך ככה, אתה מדבר ככה, הגוף שלך נמצא למטה, הוא ימשך אותך למטה. הוא לא ייתן לך להמשיך להיות שם במקום הזה. ומעמד הר סיני, אם הזכרנו כבר את הבנות, אנחנו יודעים שמעמד הר סיני... אנחנו חיים בעולם של גוף. כל זמן שלא שינית את הגוף שלך, כל ההשגות הרוחניות אותם אתה מגיע, אין להם שום משמעות. רק ברגע שזה הפך להיות חלק מהאישיות שלך ממש, אפילו מבחינה גופנית, רק אז סיימת את התהליך.
אז אתה אומר, אז אפשר לעשות אופי גופני.
איך אפשר לעשות? ברגע שאתה מרגיש שההליכה שלך שונה, יש מרגיש שהדיבור שלך שונה, האכילה שלך שונה, השינה שלך אפילו שונה, וזה קורה לבד. אתה לא צריך לשבת לחשוב איך אני עושה את זה. מאחר והאדם הוא אחד, הוא אורגני, אז בדרך כלל השינויים מטפטפים לאט לאט.
לא צריך לעבוד על כל דבר בנפרד?
צריך, אבל בדרך כלל כל עבודה על כל דבר בנפרד היא גם משפיעה על שאר הכוחות. כי אתה מחובר, אדם הוא מחובר. נכון שאמרנו מקודם שהגבר הוא קצת מנותק מעצמו. רק אמרתי שזה יחסית לבנות. אבל בגדול, כשאנחנו לא משווים את זה לבנות, אנחנו גם אנשים אורגניים. כלומר, ומה שאתה מרגיש, אתה גם חושב, ומה שאתה חושב, אתה גם מרגיש. אז יש קשר בין הדברים, ובדרך כלל, הלימוד תורה שלך, הוא מעדן אותך. הוא הופך אותך להיות שונה. אתה מדבר אחרת, אתה הולך אחרת, אתה מגיב אחרת לכל דבר. אתה מגלה את זה פתאום שאתה הופך להיות בן אדם אחר. ואומר, זה תהליך. צריך לחכות שנה שלמה בשביל להתחיל לראות זה. וזה מתסכל. כי אתה נופל עוד פעם בדברים שנפלת בהם. אתה סוטה עוד פעם בסטיות שהיו לך, בקלקולים שהיו לך, בנפיות שהיו לך. ומתסכל, אתה אומר, מה? בשביל מה למדתי? לפעמים אפילו יותר חמור. אתם מכירים את הגמרא עם אביי. אביי הלך אחרי, הוא ראה זוג שיוצאים ביחד. והוא הלך לעקוב אחריהם שהם לא ייפלו בחטא. ואז הוא ראה בסוף, מגיעים לסוף השביל, אומרים להתראות, מחר, עוזים. ואז הוא התחיל לבכות, אמר, הם במדרגה הרבה יותר נמוכה, כי נדעו פחות תורה. ואני שלמדתי כל כך הרבה תורה, אני לא במדרגה שלהם שזה. איך זה קרה? אומרת הגמרא, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כלומר, כמו שאמרתי מקודם, אתה גודל מבחינה מחשבית שכלית, גם היצרים שלך גודלים. ואז גם הסטיות שלך יכולות לגדול, וגם הקלקולים שלך יכולים לגדול. נפש האדם אחת, היא אומר הרמב״ם, ואז כל שינוי שקורה לך קורה אצל כל, אצל כל האישיות שלך.
אז פה זה להתנקות ממידה, אם
היצר
שלך גדול,
אז... אז אתה צריך להפעיל כוח גדול יותר. נכון? כוח גדול יותר של טהרה. כלומר,
אין מצב שקנית איזה משהו...
אין מצב.
רגיל ליפול בו וקנית
אותה? אין מצב. היצע כל הזמן עורב לך. אתה צריך כל הזמן להתמיד. כל הזמן, כל הזמן להתמיד.
שפעם היית נגיד
נסל ועכשיו אני אפילו לא קטין אותך. זה בעיה. כלומר, ברגע שזה לא... זה אומר שאתה כבשת את הכוח הזה. ברגע שכובשים כוח, אז הוא לא נעלם. הוא מחכה לך בפינה או מנוטרל, ואז אופס, בשלב הוא עורב לך. אלא אם כן, אתה הופך את הכוח לגמרי. כלומר, אתה מה שנקרא ישר. יש שני דברים, יש כובש ויש ישר. יש אדם שלוקח את הכוח הרע, ומשתמש בכוח הרע לעשות טוב. שאז הוא שינה לגמרי את הכוח הרע. אבל זה קשה מאוד להגיע למדרגה כזאת. נכון? זה אמר הדור. זה המדרגה של ארץ ישראל. מאמר הדור, אבל לנו זה קשה מאוד. קשה, 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 קשה מאוד. וזה כל הזמן זה קורה. כל הזמן הנפילות האלה, וצריך להיזהר. וזה הבעיה, נכון?
אני רוצה לראות שיש את הדבר שאתה נגיד, אתה בא למידה המסוימת, ואתה עובד עליה, ולא דווקא כל שאתה, אתה מצליח להשתלט עליה, אבל זה באמת היא לא תפריע לך יותר, אבל כאילו יצרה, או מכיוונים אחרים.
פירוש המילה להשתלט, שנייה. אני אשתמש במושגים שהשתמשת בהם. אשתמשת במילה להשתלט. מבחינתי, הפירוש המילה להשתלט זה כמו לכבוש. זה אותו דבר. כלומר, אתה קושר אותה, והיא לא מפריעה לך. הדרך היחידה שהיא לא תפריע לך ולא תצא, לא צריך לשלוט עליה. צריך להשתמש בה. צריך לנתב אותה לטוב. לנתב אותה לטוב. אני אומר, איך אתה מגיע לרמה שאתה מנתב אותה לטוב, זה קשה מאוד. קשה. אנחנו מדברים על זה, נסכים איתכם שגם הרב הוא כותב על זה, שזה האידאל וזה המדרגה של ארץ ישראל ותורת ארץ ישראל וכל הדברים האלה, זה טוב ויפה, אבל גם אינה לשעבד, זה גם בעיה. אתה זה צריך להשתמש בה,
להשתמש
בה לשעבד זה גם מילה טובה, כי אתה משתמש בכוח הרע ועושה איתו דבר טוב. נכון. נכון, נכון. ונדבר על זה בהמשך, שהוא נותן לכל כוח את המקום שלו. זה הכוזרי, היחסית של כוזרי. אבל אני אומר, זה לא פשוט, וצריך כל הזמן זהירות. אני מציע שבד בבד עם ההתפתחות הרוחנית שלך, אתה צריך גם לרכוש כלים יותר כבדים. של טהרה, של ניקיון. כלומר, בוא נגיד דבר כזה. אדם שהולך על שפת הים, חילוני מצוי, הוא רואה בחורה עם ביקיני, היא לא מזיזה לו. למה היא לא מזיזה לו? בגלל שהוא גס. זה כמו שאני אדקור פיל, הוא לא מרגיש את הדקירה. למה הוא לא מרגיש את הדקירה? כי יש לו אור כזה עבה. הוא לא עדין. אז הוא גם פחות מרגיש רגש עדין. הוא פחות מודע למגוון ולעדינות של הכוחות שעוטפים אותו. אדם ששומע מוזיקה בפול ווליום, הוא לא מצליח ליהנות ממוזיקה בקול שקט. למה? כיוון שהוא טשטש וביטל את הכוח שלו. עכשיו, ככל שאתה הולך ונהיה עדין יותר, ככל שאתה יותר הולך ומעדן את עצמך, אז אתה גם מודע יותר לצלילים שעופפים אותך. ואז כל צליל שעופף אותך, הוא מזיז לך, הוא מניע אותך. ואז אם כשהלכת על שפת הים כל הזמן, הבחורה הזאת לא הזיזה לך, עכשיו היא מתחילה להזיז לך. כן, מתחילה להזיז לך. למה מתחילה להזיז לך? כבר שאתה יותר עדין, יותר מרגיש, אתה יותר מודע לכל כוח וכוח. עד כדי כך שחזל באו ואמרו, אסור לך להתייחד עם אישה. להיות איתה באותה חדר לבד. למה? מכיוון שאתה נמצא איתה באותה חדר לבד, יש פה קשר אינטימי. קשר אינטימי פועל על שני הצדדים, והוא משנה אותם. כלומר, התפקיד של חז"ל בזה שהם עשו את הדבר הזה, הם רוצים להביא אותך לרמה שבה החושים שלך וכל מגוון הכוחות שלך יהיו כל כך עדינים שהם יצליחו אפילו ליהנות מרמה מאוד דקה. אדם שרגיל לאכול המון, הוא לא נהנה ממשהו קטן דל, הוא צריך כבר משהו מאוד גדול בשביל ליהנות ממנו. אבל אדם שהוא מצליח לעדן את חוש האכילה שלו, אז הוא נהנה מכל בדל של טעם. בהתחלה
אנחנו עושים את זה מתוך מה שאמרו לנו, עדיין לא הגענו למצב שזה, כי אתה מרגיש...
נכון, נכון. אני אומר, אבל עם הזמן, אתה הולך ומעדן את עצמך, אבל אני אומר אותם, כמו שאמרתי מקודם...
מה, הכל את לטובה שיקי?
לא, זה בשביל להפוך אותך להיות כלי לשכינה, לאחות של השכינה. ככל שאדם הוא עדין יותר, הוא שקוף יותר, אז גם האלוהות יכולה יכול לחול בו. ככל שאדם יותר גס, הוא פחות מודע לכוחות ולעוצמות שאופפים אותו, אז גם הוא פחות מודע לאלוהי שנמצא בתוכם. בשביל לשמוע את האלוהים, אתה חייב לפתח שמיעה מאוד עדינה, מאוד דקה. עד כך שתשמע את ה... אם נחזור לפסקה שלנו, עושים סיוב ארוך, עד כדי כך שתוכל לשמוע את האלוהי שבך. לשמוע את האלוהי שבך, אתה חייב לעדן את עצמך. אתה לא יכול להיות אדם גס. אדם גס הוא בקושי שומע את האנשים שמסביבו. כל החומר שלא שומע את האלוהי שבתוכו. בסדר? משהו אחר בזאת השם. לילה טוב.